הזאת, אז סומך עליכם שתמצאו את הדרך ללמוד, לקרוא, לעיין, קצת מקורות, קודם כל בתורה, פרשת אמור, לקחתי לכם בהם הראשון, פרי צדר, כפות מרים, ענף יצבות, קיצור, להעשיר את הידע. פעם מורי ורבי, הרב יעקב אריאל, הרב של עיר רמת גן, אז הוא אמר כזה ביטוי שאל תלמדו ברמת גן. יש אוניברסיטה, יש אוניברסיטה ברמת גן. לא הבינו. זאת אומרת, זה רמת גן. חלק גדול מאיתנו, אנחנו ברמת גן. אתה שואל מי שמע את זה על ראש השנה, תפוח בדבש, תקיעת שופר, כן, זה הגנת אמר לך, אבל אז עברו כמה שנים, התפתחת קצת. מה אתה יודע מאז הגן? לא הרבה. אבל בכל תחומי החיים אתה התקדמת כנראה, אתה יודע עוד כמה דברים. עשית ראשון נהיגה, גמרת הבגרות או לא. אז גם ארבעת המינים, אני חושב שאני אומר זה על עצמי. כל שנה ללמוד, לברר, לשאול למה, איך, כמה, איפה זה כתוב, מה אנחנו שם עוד משנות מסכת סוכה, פרק שלישי בעיקר. מה היום מצווה מהתורה, מה היום מצווה מדרבנן. עד כמה חשוב שיהיה לכל אחד מאיתנו ארבעת המינים משלו, או שאפשר לקחת שאלה או מתנה ממישהו אחר. את כמה חשוב לכיף ההופשענות, שזה סתם איזה מנהג באלמה. הופשען הרבה, מה המקור שזה? סתם התעניינות באלמה, אנחנו אנשים צמאי דעת, אנחנו לא אוהבים לעשות דברים סתם. כל דבר שאני עושה, אני רוצה להבין מה זה, מנהג, מנהג של המשפחה, כתוב בתורה, רמוז, מה קורה שבית המקדש קיים, מה קורה היום. זה דברים שאני חושב סתם ידע פשוט שכל אחד צריך את זה. היום יש אין סוף, לא צריך להגיד לכם, באינטרנט יש חומר, אפשר גם כמובן, קודם כל, לפתח ספרים, שולחן ערוך, כמו שאמרתי, אפילו חומש, פרשת אמור, לקרוא לפרשה של סוכות עם רש"י, אחרי זה מאוד משניות, רמב״ם, רמב״ם הוא מאוד מאוד מקיף, מאוד יסודי, רמב״ם זמני, מלכות סוכה, ארבעת המינים, פשוט לראות מה היה כשאת רואה בזמן שבית המקדש היה קיים, מה קורה היום, אחר כך לרדת לכל הפרטים. זה אני אומר כי מאוד קשה לי עם הפרקטיקה, אני חושב ש... פעם סיפור שנתקלתי בו ככה, זה עשה לי. אחרי הרבה שנים לקחתי איזה יהודי טרמפ ככה, עצור בחושך. התחלנו לדבר, כדרכם של אדם. שאתה מה אתה עושה, אמר לי, הוא טכנאי רנטגן. מצלם. שאני בפעמים בודדות שעשיתי צילום, אני יודע שיש איזה טכנאי, שאתה אומר לך, אני יודע, יש לך אולי שבר ביד. עושים פה את כף היד, וצרחו אותם, וחלט על זה. נציל את הצילום, כך עובר לרופא, לא משנה. אני אמרתי, תומי, בדוח עבר איזו השתלמות של יומיים, שלושה, מישהו הסביר לי, עושים את היד, איפה מצלם, ולמדתי, אמר לי, זה שנתיים. אמרתי, מה לומדים שנתיים? זאת אומרת, למדתי אנטומיה, למדתי על העצמות, למדתי על השרירים, למדתי על מערכת העצבים. אתה אומר, בסך הכל אדם לוחץ על כפתור, ויש לו... ובלי זה הוא לא לוחץ על הכפתור, שזה משהו מאוד, מאוד מעשי. ואז אמרתי מלימי שכנראה הבין מי שהבין, וזה מאוד נכון, שאם אתה מהבוקר עד הערב מצלם חלקים מגוף האדם, אז צריך לדעת מה אתה מצלם, מה המבנה של השלד, מה החוזק של העצמות וכו'. אז קל וחומר, כשאדם בא ולוקח את ארבעת הדברים האלה ומחזיק ומברך, אז חשוב מאוד שידע מה הוא מחזיק ביד. סתם, למה אנחנו מברכים על נטילת לולב ולא על נטילת ארבעת המינים? אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו. למה האתרוג בנפרד, מצד שמאל, שאר המינים מצד ימין? האם עדיף להחזיק בשתי ידיים או ביד אחת? דברים ממש א' ב' של נטילת לולב. זה אני חושב, זה גם נותן רגשה מאוד טובה, שאתה יודע, השנה למדתי עוד משהו, ביררתי, שאלתי, חקרתי, דרשתי, הידרתי, עשיתי עוד משהו, אני אתן לכם כמה דוגמאות, זה... כן, זה מין תחושתיות של התחדשות, ולא כל שנה עוד פעם שיית בסוכה, יותר ארבעת המינים, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. הנה, השנה אני יותר מודע למצוות ישיבת סוכה, אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר. אני יודע איך מחזיקים את הלולב, ככה או ככה. זו הרגשה מאוד, מאוד מקשרת. טוב, אז בפרקטיקה. כתוב התורה, לקחתי לכם ביום הראשון, פרשת אמור, פרי צדר, שזה אתרוג. כפות תמרים, שזה לולב. הגמרא שואלת איך הגעת מכף תמרים ללולב. הרי הכף של התמר היא נראית ככה. אתם יודעים מה התירוץ? התירוץ מאוד מפתיע. מה יקרה אם ניקח כף כזאת שהיא פתוחה? זה דוקר. הגמרא אומר, דרכה דרכי נועם. מה, אתה באמת חושב שהתורה צוות לך לקחת כף שתתקור לך בעיניים? זה כוונה, לא לב סגור. דרכה דרכי נועם, התורה לא מכשילה אותנו. על הדס גם כן, כתוב ענף עץ אבות. ענף עץ אבות זה משהו מעובה. אבל יש עוד ענפים מעובים. אז הגמרא שואלת, אולי הרדוף. הרדוף אנחנו, אתם מכירים, זה צמח רעיל. אולי זה, אז הגמרא עונה אותו תירוץ, דרכי דרכי נועם. אתה חושב שהתורה תצווה אותך? בסוכו ללכת עם צמח רעיל, שתכניס לה על הפה וחלילה תנזק. לא, תראה משהו אחר. וזה, הגענו להדס. הרבה נחל בסדר, זה המוכר. עכשיו, התורה כתוב ביום הראשון, קחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות והרבה נחל. ואחרי זה התורה אומרת, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. אז הפסוק מתחיל ביום הראשון, ביום הראשון לקחתם, ובסוף אומר, הוסמכתם שבעת ימים. אז זה יום אחד או שבעה ימים. מה אנחנו עושים היום? שבעה ימים חוץ משבת. אז יש משנה במסכת סוכה שאומרת שבמקדש שבעה ימים, כפסוק אומר, הוסמכתם לפני שם אלוקיכם, שם בית המקדש, שבעת ימים. וביום הראשון זה לכם, כל אחד מאיתנו. כלומר, מה התורה? צריך לדעת את זה. מצוות ארבעת ימים, ביום הראשון דאורייתא, שאר הימים, אומרת המשנה, זכר למקדש. כדי שבית המקדש יבנה ופתאום שם בירושלים יברכו על עולם שבעה ימים, זה עולה לנו מוזר, כי תמיד התרגלנו ביום הראשון, אז זכר למקדש. כולנו היום זוכים בזכות ליטול ארבעת המינים שבוע שלם, אבל מאוד מאוד חשוב לדעת, ביום הראשון זה מהתורה, שזה כמה נפקא מינות, ושאר הימים זה מדרבנן, לא שרבנן זה פחות חשוב, אבל התייחסות שונה. זה דבר ראשון. דבר שהוא מאוד משמעותי השנה, אנחנו עכשיו בשנת שמיטה. הדס הזה הוא לא פרי, אז הוא לא כך משמעותי. התרוגים האלה שהם פסולים, חמנה ותרוגים פסולים, אני כתבתי לפני יומיים. אנחנו יודעים שבשנת שמיטה יש התייחסות אחרת לפירות והירקות. קצת למדתי מה זה, רק מה שאני פה הספקתי. בעיקרון בירקות, צריך לדעת, כבר היום, הירקות שיש היום בשוק, הם הירקות של שנת שמיטה. הוא פתח סוגריים. כל מי שהולך וקונה ירק היום, צריך לוודא שהוא קנה במקור עם כשרות. כל השני, אתה יכול לקנות ירק בשוק, וזה בסת בלי כשרות. אתה קונה עגבניות, קונה, מי שיודע להפריש, צריך לדעת, להפריש תרומות ומעשרות ואוכל. מה יכול להיות עם ירקות? עכשיו, בגלל שנת שמיטה, אם זה ירק שהוא לא גדל על פי היתרים ההלכתיים, שזה יותר מחירה, מצא מנותה, כבו נוחי, מי שמאוד אוהב לקנות מערבים ומטורקים. בסדר, אבל סתם לקנות ירק בשוק אי אפשר, כי אתה צריך לדעת מה המקור שלו. בעיקרון משנת שמיטה, ירקות לא אוכלים. אלא אם כן הם על פי הכללים. עכשיו, פירות, עדיין אין לנו פירות של שנת שמיטה, כי המשנה אומרת כבר בזה, מיינתו בשבט שפירות זה לפי הכנתה. כלומר, לא אתרוג. תפוח שאוכלים עכשיו, או יין ששותים עכשיו, יין, אין מה לדבר, זה שני, אבל תפוח שאוכלים עכשיו, הוא בעצם גדל בתשפ"א. גם לקטוף אותו עכשיו, כמו נניח לימון, לעזוב את האתרוג רגע, או קלמנטינה, שמי שעכשיו כותף, הוא כדף את העולה משנת שמיטה, ולגדלה כולה בשנה השישית. אז עם פירות עדיין אין לנו שאלה של שמיטה. הפירות של יום מיטו בשבט ועלה בקיץ הבא ובתחילת תשפ"ג, אפילו עליהם תהיה שאלה של שמיטה. אבל אתרוג, גמרא אומרת בקידושין, שהוא קצת דומה לירק. למה דומה לירק? כי מה שמאפיין ירקות, שירקות זה שדות שלחין. ירקות צריך להשקות כל הזמן. מי שמגדל ירקות, יומיים אתה לא משקיע אותם, אין ירקות. אתרוג בכלל, פירות הדר הוא גם צריך המון מים, אתרוג הוא מאוד מימי, ואז הגמרא אומרת שאתרוג הולכים לפי, במידה מסוימת, לפי זמן הקטיף שלו. כלומר, אם קוטפים אתרוג עכשיו, יש סיכוי, זה מחלוקת, לדיון אני אכנס לזה, שהוא בעצם שייך לשנת השמיטה. זה אומר שהאתרוגים שאני קטפתי שני יומיים בשנת שמיטה, יש דעות בפוסקים שהם קדושים, זה אומר שאני לא יכול לזרוק את זה סתם אתרוג פסול, מה אני אעשה איתו. תרומות ומעשרות, ספק, זה צריך להפריש, אבל צריך לדעת שהאתרוגים האלה, יש להם מידה מסוימת של קדושת שביעית. כי זה גדל בעץ, זה לא ירקות, זה לא איסורים, נקטף בשנת השמיטה. בפועל, האם בשווקים, כל האתרוגים שאתם תקנו ותמצאו, דאגו לקטוף אותם עד ראש השנה, ואז הם בכלל לא קשורים לשמיטה, גדלו, נקטפו בשנה שישית. אבל אם מישהו יש לו איזה עץ אתרוגים או איזה אחן, אז מישהו שמע לו, בוא, יש לי פה אתרוג שקדפתי אותו אחרי ראש השנה, אני צריך להתייחס אליו בקדושת שביעית, בעיקר ירקות פירות של קדושת שביעית, לכבד אותו, לא לזרוק אותו אחרי שנגמר, למרות שמצווה גם ככה לזרוקים, אבל לדעת. אחר אגב זה זכות, קדושת שביעית זה לא בעיה, זה זכות. אם אתם מגיעים לחנות ירקות וכתוב שם ירקות קדושים וקדושת שביעית, תקנו אותם ותאכלו אותם בשמחה, כי זכית לאכול משהו קדוש, משהו שנאמר בו בתורה, והייתה שבת הארץ צריכים לאוכלה. לא לברוח מזה, אני יודע שאנשים בורחים מזה, קונים ביבול חול, יבול ערבים, יבול אני לא יודע מה, זה מצוין. אני יודע שאת רואה קדוש, אני מרגיש עם זה, שמח אותי, שמחזיק משהו שיש לו קדושת שביעית. אז זה צריך לדעת על האתרוגים. השאלה באמת תהיה בשנה הבאה. בשנה הבאה, האתרוגים של תשפ"ג, הם גדלו רובם ככולם בתשפ"ב. אם יקטפו אותם עוד השנה, הם 100% שביעית. כי גם יקטפו וגם גדלו בשביעית. אם יקטפו אותם אחר של השנה, אז הם יהיו חצי שביעית. גדלו בשביעית ונקטפו בשמינית. אז שנה הבאה, את חזון המועד, תהיה לנו קצת, יהיה דיון מעניין. גם יצטרכו כדי קצת להוריד את רמת קדושת השביעית, כי זה נפקא מינה לעמק החוממקר. צריכו בלחץ, יקטוף אותם בסרט ימי תשובה שנה הבאה. זה לא פשוט. רוב האתרוגים שיש היום בשווקים כבר נקטפו בסיוון, תמוז, זה בקירור. אז אם אנחנו לא רוצים להגיע לקדושת שביעית ואיסור מסע ומתן ומסחר, אז צריכו לקטוף אותם, זה לא כל כך ריאלי. שאלה מעניינת. עוד דבר לגבי הדס, אם אנחנו מדברים על שביעית. הדס בעצם זה שיח, והורדנו ענף מהשיח. בשנת שמיטה. עכשיו, בשנת שמיטה כתוב, קרמך לא תזמור. זה אחד מיסורי התורה בשמיטה. אסור לזמור. עכשיו, זמירה זה בקרם, קרמך. מכירים קצת איך גפן גדלה, קרמים. אם לא זומרים גפן, יש לי בגינה ואני גר באזור מלא קרמים, אם לא זומרים גפן אחרי, ככה באזור תחילת החורף, היבול שנה הבאה יורד למעלה מ-50%. כי תמיד הענבים גדלים על הענף החדש, על הזמורה החדשה, שזומרים וגדל מחדש. והתורה אומרת, בשנת שמיטה אנחנו עוצרים, לא זומרים, כי הזמירה בגפן מגדלת, היא גורמת לצמיחה. ועד יש שאלה, בנושא של זמירה, איך מותר להוריד הדס? כי אם יש לי שיח הדסים ואני מוריד לו ענף, מאוד מאוד יכול להיות שהשיח הזה עכשיו יקבל כוח ויפרוץ. אתה מוריד ענף מעץ נוי בשביל שכח, אם אתה עושה את זה מקצועי, יכול להיות מאוד שהעץ עכשיו יגדל יותר טוב מאשר לפני ההורדה של העץ. אז מצד אחד אני רוצה לקטוף הדס לברכה, אני רוצה להוריד ענפים לסכך או לכל דבר אחר, מצד שני, כתוב בתורה לא תזמור. שאלה. אז הפתרון, אני אומר את זה במשפט אחד, כי זה לא הנושא שלנו, זה לקטוף ולא לזמור. כלומר, לעשות את זה בצורה אקראית, לא בצורה מקצועית. אם אתה בא בשנה רגילה ואתה אומר, אני רוצה לעצב את העץ, אני רוצה לחזק אותו, אני מוריד לו ענפים למטה שמחלישים את העץ, לא השנה. תבוא בתמימות, תוריד ענף מה שאתה צריך ותלך. אני למשל, יש לי עץ דקל שאני פעם מכמה זמן מוריד את החזירים למטה, אז בשנה רגילה אני אשתדל להצמיד את זה לגזע, שזה יהיה יפה וטוב וגם יעזור לדקל לצמוח. בשנה אני מוריד סתם. מוריד חצי ענף שלא, אני יודע אם עוברים שם, שלא אנו שהכפות הם דחי עד החינה, הם דוקרים. אז סתם, זה גם פה, אפשר לבוא להוריד הדסים, להוריד ענפים, להוריד גדר חיה, אבל לא ממחשבה של זמירה. כלומר, חתי אני אומר, העץ הזה הוא בסדר או לא בסדר, לא משנה, אני לא בא עכשיו להשביח אותו. יש לי גדר חיה כבר מלאה, חזקה, הכל טוב ויפה, אני רק רוצה לעצב אותה. יש לי דשא רגיל, זה סינתטי, אני רוצה לקסח אותו, לשמור על היופי שלו, לא ליצור פה תהליך של צימוח.
זה גם בערבה?
אותו דבר,
לא מקצועי, אם יש
לי עצמי. אותו דבר, כן, נכון. עץ ערבה הוא פחות כזה משמעותי, הזמירה פחות משמעותית, אבל זה אותו דבר. מורידים. דווקא משנים רגילות, אנחנו אומרים, תעצב את העץ, תייפה אותו, תדאג לו. זה מחיש את הנושא של גזל, שנגיע לזה עוד מעט. יש הרבה ערבות גזולות. גם גזולות וגם השחתות. אנשים באים לזה עץ ערבה, מתסחים אותו, משחיתים אותו. חבל. כתוב בתורה, לא תשחית את עצה, כי אדם עץ השדה לא רואה פניך ממצור. יש לך אויב, מה אתה רוצה מהעצים? במלחמה, כל בחומר, עצי ערבה, לא עושה לנו שום דבר. אז השנה לא צריך להשחית את העץ, אבל ככה בצורה אקראית לבוא ולהוריד. טוב, אז נסכם. אתרוגים שיש לנו היום, לילה לא. רובם ככולם, בשנה שעברה, כלומר כתפו אותם שישית, אין לה קדושת שביעית. אם אתם יודעים על אתרוג שנקטף השנה, אחרי ראש השנה, יש לו נאמר ספק קדושת שביעית, צריך להתייחס אליו בהתאם. לא לזרוק אותו, צריך לראות איך משלמים עליו, לא ניכנס לזה עכשיו. הדסים ולולה בעיקרון אין בעיה. הדסים צריך לראות שוב, זה לא בידיים שלנו, ככה מדרך כלל קונים, אבל אם אתם שכן איזה שיח הדסים או משהו, אתם רוצים, יש כאלה ששמים הדסים שוטים ליד שלושת הדסים הקשרים, אז מורדים איזה שיח, זה הוריד. ככה בצורה אקראית, לא בצורה מקצועית. לולב כדוגמה, ההורדה של הלולב היא ממש לא זמירה. אתם יודעים מה ההורדה של הלולב עושה לדקן? עושה לו נזק. כי זה הלב שלו, זה הלים הבאים שלאט לאט הוא יתפתח ויגדל. הדקל הזה שרדו לו את הלולב, בעוד שנה אתם תראו פתאום איזה ענף ככה נחה, כזה גדום. כי רק התחתית שלו נשארה וזה יגדל ככה, זה משהו מסכן כזה. אז אין שום בעיה להוריד לולב בשנת שמיטה מבחינת זמירה, כי זה הפוך מזמירה. הזמירה זה העלים הצדדיים שהם כבר מכבדים על העץ וכו'. טוב, זה מבחינת שמיטה. עכשיו דינים של ארבעת המינים. כמו שאמרתי בהתחלה, מאוד מאוד חשוב שכשאני מחזיק את רוג, אני יודע שהתרוג הזה באמת קשר או מעודר, על פי מה שההלכה קובעת. ולא סתם לקנות, אתה בא לאיזה דוכן, כתוב קשר, בפיקוח זה וזה וזה וזה, הכל בסדר. וגם לפעמים קורה שבמהלך סוכות, האתרוג נופל, מקבל איזה ריקבון, מקבל איזה מכה, יכול להיות שהעוקץ נופל, פתאום, פה אין, אבל אם יש פתאום פעם או נופל, צריך לדעת מה קורה, אם הלולב, אם האתרוג נפסל או לא. הלולב צריך להיות לא כתום למעלה, מה קורה אם בטעות הוא קיבל איזה מכה, והוא נקטם, או פתאום העלים האלה העליון נפתח, מראש צריך לדעת אם זה קשר או לא, וכשזה קורה, לדעת אם זה נפסל. ואם הראשון אמרנו זה מהתורה, שם מין דרבנן. קיצור, צריך לדעת את זה. לפני כן, עוד משפט אחד, דיברנו קודם על צורת קיום המצווה, אז אמרתי, האם צריך בכלל לקנות ארבעת המינים, או שאפשר פשוט לקחת במתנה, בהשאלה מאבא, מחבר, לא יודע מה, ולצאת ידי המצווה. זה בערך כמו שנגיד, תפילין. אין שום חובה של כל אחד את התפילין שלו. אפשר לקחת תפילין לך לבית כנסת, אבל כל אחד מבין שלא שייך, כי אתה רוצה להתפלל עם התפילין, ולקרוא אותם קריאת שמע, ולהיות איתם, ותורד יד אפשר. אפשר תפילין לך, אני יודע, אם בצבא הולכים לזה, עושים לזה פעילות, ואין אפשר לקחת הרבה ציוד, אז לפעמים קורה שלוקחים זוג תפילין אחד לכל מיני חד תפילין. אז תורד יד אפשר שאבי המשפחה, או מישהו, לא משנה, יקנה ארבעת המינים, ייתן לכל אחד מבני המשפחה לברך, ואם הראשון זה צריך להיות מתנה על מעט להחזיר, שר מים יכול להשאיל, אתה מברך, מנענע, ומחזיר לנו. הכל טוב. אבל, כמו שתפילין, אנחנו לא מניחים ומורידים, אלא אומרים איתם קריאת שמע ומתפללים איתם. למרות שמה שכתוב בתורה, וקשרתם לא תעל ידיך, לא כתוב בתורה כמה זמן. ואית עטפות בעיניך, לא כתוב בתורה כמה זמן. דקה, 10 דקות, 15 דקות, גם אגב צבא, חייל שממהר בזה, יכול להתפלל אחרי זה לא יודע איפה, ואין לו תפילין, אז הוא מניח תפילין, מוריד אותם. אנשים מגיעים לכותל, יש את הדוכן חבת שם, שמניחים תפילין ליהודים, אומרים להם, בוא תגיד קריאת שמע, תוריד את התפילין, קיימת את המצווה. אז כמו שאנחנו אמרתי עם התפילין, רוצים להיות איתם משך זמן, אותו דבר ארבעת המינים. עיקר המצווה בארבעת המינים זה הנטילה, והנענועים, בעליהן, והקפה בראש הענות. זה עיקר המצווה. כלומר, מי שנתן לולב והחזיר אותו, בסדר. רשם פי, קיימתי את המצווה. אבל עיקר המצווה כמו תפילין. מי שיניח תפילין והוריד, בסדר. אבל ברור שאתה רוצה לקרוא קריאת שמע תפילין, ולהגיד לו כשרתם לו את ילדיך, כשהתפילין עליך. אז לכן, אני לא רואה שום סיבה שכל אחד מאיתנו יהיה ארבעת המינים משלו, כשאתה קונה, בוחר, עוד מעט נגיע לנושא של הטעם האישי, ואז אתה מגיע לתפילה, מברך עליהם, אומר איתם תהלל, מנענע, מקיף אותם בהושענות, בימים הראשונים פעם אחת, בימים השביעי שבע פעמים, זה עיקר המצווה. לכן, אני חושב שכל אחד יכול לחשוד לעצמו לקנות ארבעת המינים, מי שהמשה הוצאה כספית כבדה עליו, קשה עליו, יכול, מי שגר בעיר, אני יכול לתת לכם עצה מעשית, שאני עשיתי כשהייתי גר בירושלים. אם אתם באים בערב חג, אפילו ביום ראשון, שבוע הבא, המחירים צונחים. כי הסוחרים נתקעים עם כמויות של דרוגים, הדסים, אין להם מה לעשות עם זה. אז מי שרוצה ככה, זה קצת אימור, כי הסחורה היפה כבר נקנית עוד השבוע, אבל אם באמת זה הוצאה כבדה, שבוע הבא המחירים ממש... זוכן הייתי הולך בשוק מחמידו בירושלים, כשהייתי עורך בירושלים, בערב חג, אתרוגים, שעלו מאות שקלים, מכרו אותם ב-40 שקל, ממש. רקתי כך, הדסים, כך. זה סתם אני אומר, זה בתור... מי שזה קשה לו. טוב, אז אחרי שאנחנו... מן הרואה של כל אחד מאיתנו היה ארבעת המינים משלו, אנחנו רוצים לבחור אותם. לבחור את ארבעת המינים זה קודם כל עניינים הלכתיים, לראות שהאתרוג והלולה והדס, הדס פחות יש מה להתעסק, הם כשרים, ולא מצב שהם פסולים, ויש אתרוגים פסולים בשוק. זה לא שכל מה שמגיע שם זה כשר. תודה רבה. וגם אתרוגים שעברו עליהם תלמידי חכמים, וכתרו לכם בפיקוח בית הדין של... זה וזה, כולנו בני אדם. לי יצא לא פעם ולא פעם מה לראות אתרוג שעבר בדיקה, וראיתי נקודה שחורה, הנה כבר מצאתי פה אחרי שחורה, שפוסלת לגמרי. אז בסדר, אנחנו סומכים על אלה שבדקו ראו, ואנחנו מסתכלים עוד פעם. בנוסף, מכיוון שכל אחד, כתוב את רול, קחתם לכם, מי שלכם, מכיוון שלכל אחד יש אתרוג ולולב משלו, כמו שאתה בא לחנות נעליים, אתה לא סומך על המוכר, אתה אומר, נותן לי לבחור, תן לי לראות מה נוח לי, מה מתאים לי, צבע וכו'. אותו דבר ארבעת המינים. גם אחרי שהלולה והאתרוג כשר ושאתם רב, או ראיתם, למדתם, הטעם האישי מאוד חשוב. זה נקרא בתורה, זה אלי ואנביר. כלומר, יש לנו ארבעת המינים מצווה להדר, פריץ הדר. כתוב שכן ערוך שהאתרוג צריך להיות הדר והלולה. אבל יש עניין שזה אלי ואנביר. זה ליבן ואו בשירת הים, אומר תנאה לפניו במצוות. סוכנה. כל אחד מאיתנו אוהב שהסוכה מקושטת. לא שואלים רב כמה קישוטים ואיזה צבע. כל אחד בטעם האישי שלו עונה קישוט כזה, אתה אוהב קישוט אחר. אדרבה, ככל שאתה יותר מרגיש טוב עם הנוי הזה, יותר נוח לך. אותו דבר ארבעת המינים. גם אחרי שארבעת המינים קשרים, כל אחד מאיתנו יחשוב אם הוא רוצה לולב כזה ארוך או יותר קצר. יותר מעובה, פחות מעובה, יש פה למעלה, זה נקרא לשונם קוירה, יש פה את החום הזה. יש כאלה שאוהבים את זה, יש כאלה שלא, יש איזה יתרון הלכתי, אבל יש כאלה שאומרים לא, יש כאלה שרוצים שעלולה בזמן הנועים, מה שנקרא לקסקס, יש רעש, יש כאלה שלא. אתרוג, יש כאלה שאוהבים יותר ארוג, יש כאלה שאוהבים יותר צור, יש כאלה שאוהבים אתרוג גדול, יש כאלה שאוהבים אתרוג קטן. אתרוג הזה הוא גבולי מבחינת הגודל. אז תמחר מה מתאים לך, אף אחד להחליט לך גדול קטן. ברגע שאתרוג כשר ומודר, יש את הטעם האישי. לכן חשוב שכל אחד מאיתנו ידע, קודם כל לחשוב מה הוא רוצה, וידע לבחור לעצמו. לכן אני חושב שעדיף לקנות אתרוגים בשנה והזילוי, אבל השנה בתפזורת, לקחת, לבחור, ולא יש כאלה אתרוגים, אתם מכירים, קופסות כאלה, חתול בשק, אתה קונה עליך הביתה, אתה מדורש שזה... גדול מדי, קטן מדי, צהוב, הצד השני לא נראה יפה. חבל, אפשר לבחור דבר מאוד מאוד חיובי. טוב, נתחיל עם הלולב. כמו שאמרנו, הברכה היא על נטילת לולב. הסיבה העיקרית היא שהלולב הוא המין שהכי בולט, גדול, אנחנו מברכים עליו, כמובן הכוונה על כל ארבעת המינים. עכשיו, ללולב יש שדרה. אומרים פה את הירוק, זה נקרא שדרה. כשאני נותן את הלולב, השדרה מולי. זה כאילו הפרונט שלו, זה החלון ראווה. וכל ארבעת המינים, החלק החשוב שלהם, זה חלק למעלה. כלומר, כשאני בוחר לולב, אני מסתכל ככה. אני בוחר את רוב, אני מסתכל ככה. מלמעלה, למטה. זה החלון ראווה, זה הפרונט. הדס, אני מסתכל למעלה, לראות שלא כתום. הרבן יסתכל למעלה לראות שיש מה שנקרא לבלו, מקרים, שזה מלבלב, וזה לא... לי כבר קרה פעם שבאתי לקטוף ערבה בחושך משלושן הרבה, ראיתי ענף מאוד יפה, כתפתי ערבה, ואני מסתכל באור, נראה שהענף הזה כבר כתוף. אז זה, אם אתה רואה למעלה שזה חתוך, אז כבר מישהו כתף, אז זה ערבה פסולה. אז תמיד מסתכלים מלמעלה, לראות שיש פה את העלים בהדס, לראות שזה החלק העליון שהוא יפה, ולראות שפה הכל בסדר. זה דבר ראשון, לא מסתכלים ככה, מסתכלים מלמעלה. שמה אני אמור להסתכל למעלה, אני מדבר בעליך התחילה, דיעבד. דבר ראשון, שזה לא כתום. כמו שאמרת, לפעמים קורה שהלולם קיבל איזה מכה, אתה רואה שהוא כתום. כתום יכול להתפסול בעיקר ביום הראשון. דבר שני, שעלים סגורים. שמה, מה זה נקרא עלים סגורים? בלולב, לכל עלה, מכירים את זה, כל עלה מורכב משתיים. זה נקרא תיומת, לשון תיומי. כל העלים של הלולב מורכבים משתיים, כמו שהלולב הזה עבר טיפול, שהוא ישמר טרי. הוא מורכב משתיים, עכשיו פה בעלים למטה, לא אכפת לי אם פתאום איזה עלה נפתח. העלה העליון, העלה העליון זה בעצם המשך של השדרה, הוא חייב להיות סגור. כלומר, אם הוא ככה פתוח כמו פה, מלמעלה, לא טוב. זה יכול להיות גם פסול. אז אנחנו מסתכלים מלמעלה, דבר ראשון, שהוא לא כתום, ושהוא שלם. שהשתיים האלה לא נפתחו, זה קורה. בעיקר בלולבים צהובים, קצת מיובשים, זה קורה. פה כמו שמעתי, זה מצוין, החום הזה, זה נקרא קוירה בלשון העם, פשוט עוטף אותו. אז הרבה מאוד אנשים אומרים, לא רוצה להסתבך, אני קונה לולב עם הקוירה הזה, שהוא עוטף. מצוין. אבל מה הבעיה? שהחום הזה נופל. אז יכול להיות שמרגע שקנית את זה בשוק, עד שאתה תבוא לברך, החום הזה לא יהיה. ואז, ברש זה חתול בשק, מתחת לחום, שזה בסדר, פתאום התגלה לי, עלים פתוחים. אז הלולב יהיה פסול. אז מה שאני לפחות עושה, אני בדרך כלל כן לוקח עם קוירה, אבל אני רואה שהקוירה הזאת היא לא כמו פה, היא חזקה, היא מסיבית. לפחות בהם הראשון היא תחזיק. או שאני ממש רואה את שני העלים שהם ישרים, יפים, אז זה כבר שיקול דעת. כמו שאמרת, יש כאלה שאוהבים עם זה, בלי זה, זה גם עניין של מחיר. אבל אלה שני הדברים שצריך לראות בלולב למעלה, א' שהוא לא כתום, וב' שהעלה לא נפתח. זה העלה שמוביל למעלה. שדיני ממונות, מאוד מאוד חשוב, שלא מצווה הבאה בעבירה. יש אצרנו אנשים שבאים לשוק ארבעת המינים, לוקחים את הלולב, אני לא רוצה לגרום נזק, רוצים לראות מה עלי העליון, כי השדרה באיזשהו שם מסתיימת ואני צריך איכשהו ללוות את העלי העליון שלה. אז פשוט באים, פותחים את העלים, מזיזים אותם ימין השמאלה, ואז אני רואה מה עלי העליון, מסתכל, כך, לא טוב. תודה רבה. עכשיו אתה מחזין המוכר, לולב פסול, אתה פסלת אותו בידיים. אז פה זה פשוט, דיני הממונות פשוט, אין שום יותר לגרום נזק למוכר, להפסיד לו כסף, בגלל העידורים שלך. יש לך בעיה לזהות את העלי העליון, תתאמץ, תחפש מלב אחר, אבל בפירוש לא להזיק. זה דבר שצריך מאוד להיות מודע אליו. זו, עכשיו, עוד דבר שמסתכלים, אתם בטח תמיד רואים שאנשים מסתכלים ככה לראות שזה ישר, זה נהיה כמו של זלי ואנבר, לראות שהשדרה ישרה פה, באמת רואים שהיא ישרה, זה רואים ככה. גם טיפה עקומה זה לא נורא, זה כבר יותר שייך לזלי ואנבר. הצבע והאובי זה אישי. כלומר, אם זה מאוד מאוד ירוק זה לא טוב, אם זה צהוב חום זה כבר לא טוב, זה משהו מאוד יבש. יש כאלה שאוהבים יותר ירוק, פחות ירוק, יותר רבה, פחות רבה, יותר ארוך, זה כבר עניין אישי, לכן אמרתי כל אחד עכשיו לעצמו, אם הלולב הזה מוצא חן בעיניו, יכול להיות שהוא קשר, אבל אפילו מדר, אבל אני רוצה משהו יותר גדול, יותר קטן, זה כבר עניין אישי. זה לגבי הלולב, פחות יותר, אז נסכם. חלק העליון זה החשוב, לראות שהוא לא כתום, אפשר לראות בקלות שהוא כתום, ושעלים למעלה על השדרה, עלי העליון, לא פתוח. בעבר הזה, העדפה אישית, קטן, גדול, כמובן לולב קטן מדי, פחות מארבעה טפחים פסול, אבל זה לולב כזה, זה לא שייך. זו, לראות שהוא בסדר. בדרך כלל, הלולבים הטריים, כמו זה שהוא ירוק, יש להם יותר, יש להם יתרון שהעלה לא יפתח, הם יותר יפים. לולבים בשים כבר, שהם צהובים חומים, כדאי לא... ממש קצפו אותם מזמן, וכבר התחילו כבר להתייבש. טוב, המין השני שהוא מאוד מעניין זה האתרוג. כמו שאמרנו, מסתכלים מלמעלה. למה אני אומר למעלה? איך האתרוג גדל על העץ? ככה או ככה? כשאני בא לקטוף אותו, איך הוא נראה?
לא רק ככה.
נכון. אבל זה החלק התחתון. כי כשהאתרוג חונת ומתחיל את הגידול שלו, הוא גדל ככה לכיוון השמש, ויש לו שלב, בגלל הכובד, הוא נופל. אז מבחינתנו, זה דרך גידולו. זה הדרך הגידול של הלולב, זה החלק התחתון, זה של ההדס, וזה של האתרוג. מאוד מאוד חשוב, כי מי שיברך על האתרוג ככה, לא קיים מצווה. עוד מעט דרך שזה זה השיטה לברך. אז זה החלק התחתון, העוקץ, זה החלק יותר קטן, זה החלק העליון, הפיתם. אני מסתכל מלמעלה. עכשיו יש פה שאלה. אני רואה פה פיתם חתוך, בשלושתם. יש הלכה שאומרת שאם חלק מהלולב נפל, זה נקרא חסר, פסול. אם הפיתם נפל, פוסל את האתרוג. עכשיו אני רואה שאין פה פיתם. אתם יודעים, יש כאלה אתרוגים ממש עם פיתם, נקרא שושנת, גדול כזה. אז אומרים לי, לא, 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 זה בסדר, זה כבר, זה זן כזה שהפיתם נופל בשלב מאוד מוקדם כבר על העץ, וכשקדפנו אותו היה בלי פיתם. כלומר, מה שפסול זה אתרוג עם פיתם, שקטפו אותו עם הפיתם, והפיתם נפל. איך אני יודע את זה? אתם באים לדוכן ארבעת ימינים, אתם אומרים ארגז, מלא אתרוגים עם פיתם, פתאום אחד בלי. אז אתם מבינים שהפיתם נפל. או עוקץ, אין אתרוג בלי עוקץ. אם העוקץ איננו, זה אומר שהוא נפל או בזמן הקטיף או אחרי, וזה לא טוב. עכשיו בא אליי חבר, מביא לי אתרוג, אומר לי, מה אתה אומר, אתה רוצה? קניתי אותו, מה אתה אומר וזה? אין לו פיתם, אין לי ארגז שלם שאני יכול להשוות. אני לא יודע אם זה אתרוג שמזן כזה שהפיתם נפל בזמן הגידול, או שבאמת הוא נחסר אחרי הקטיף. איך אפשר לדעת? איך אני יכול לדעת מתי הפיתם נפל פה? אני מעיד לכם שדעתי לפני יום היה בלי פיתם, אבל איך אפשר לדעת? אז פעם שאלתי אם אגדל אתרוגים, זה מאוד מאוד עזר לי בהרבה דברים. אבל לי דבר מאוד פשוט. תיקח את האתרוג הזה, או תיקחו לימון, או תפוח, או כל פרי, תחתכו אותו. כשהוא כבר נקטף. מה יהיה לו? כשחותכים תפוח, זה מיד קורה. משחיר, נכון? יש לו ריקבון. זה ממש תוך דקות, יש כאלה תוך חצי יום יום. אז אמר לי, אם אתה רואה פה ריקבון, אז הפיתה נפל אחרי הקטיף. עכשיו, למה זה נרכב? כי האתרוג, כבר כשקטפנו אותו, הוא מתחיל למות. הוא כבר לא חי. על העץ הוא חי. זה כמו בן אדם, אדם שיש לו שריטה. איך, מה הגוף עושה, מה המנגנות ששמר לנו השריטות? נוצר גלד. כי ברוך השם, אדם חי, נוצר גלד. גוף מת, לא יגליד. אותו דבר באתרוגים. אם הוא אומר לי, אם אתה רואה שנוצר גלד, כמו פה, אין ריקבון, הכל בסדר. אם אתה רואה כזה שחור מסביב, יש פה ריקבון, זה קרה לפני. אותו דבר, כל מיני שקעים, בקעים בתוך האתרוג, עוד מעט נגיע לזה. אם אתה רואה ריקבון, תודה רבה, קרה לאתרוג משהו אחרי הקטיף, קיבל מכה, קיבל חיתוך, לא יודע מה, אבל אם אתה רואה שאין ריקבון, אז כל מה שיש פה לאתרוג הזה ויש לו הרבה נקודות וזה, זה קרה בזמן הגידול וזה בסדר. זה לגבי הפיתם. עכשיו, יש דבר שהוא פוסל פה, יש לכם פה את אולי, למשל? סמן את זה. פה יש נקודה שפוסלת. אני אעביר את זה ביניכם. האתרוגים האלה שאני מחזיק, אתם יכולים לראות מרחוק, הם מלאים בכתמים כאלה צהובים. זה ממש בעייתי, אבל זה קיצוני, אבל פה יש כל מיני נקודות כאלה. זה נקרא בלשון ההלכה בלטלח, או בלשון יותר מדויקת, גלד. זה בדיוק מה שאמרתי. גלד זה פציעה של בן אדם שנשרט, כן, אדם ילך בין קוצים, מלא מלא שריטות, אחרי זה יהיה לו גלדים. זה כל שריטה כזאת מגלידה, ויש שושה גם הגלד נופל. זה הסיבור של האתרוג הזה, שלושת האתרוגים האלה. האתרוגים האלה הם לא מקצועיים, סתם קדפתי מזה עץ של שכן. כשהם היו על העץ, הם קיבלו כל מיני נסירות. בעץ האתרוגים יש כל מיני קוצים ועלים מאוד מאוד חדים. מהרוח פשוט הוא קיבל משהו, ניסר אותו בזמן שהיה על העץ, והוא הגליד. בסדר. זה נקרא דרך גידולו, זה לא פוסל. אלא מה, זה לא יפה. כן, כזה דבר, זה לא יפה. גם אם זה קשר, אז זה כבר שמה שאמרנו, זה היה לי בן בר, זה לא נאה. לא נאה לי ברך אל כזה אתרוג, אני אבטר עליו. אבל פוסל זה לא, כי זה נקרא דרך גידולו. עכשיו, מכיוון שאמרנו שמסתכלים על האתרוג מלמעלה, ככל שהאזור המכוער הוא יותר גבוה, זה פחות מודע. ככל שיותר למטה, זה פחות נורא. לכן אמרתי, מסתכלים מלמעלה, אם אתם רואים באזור העליון הרבה הרבה גלדים כאלה, זה קשר, אבל מן הרוי לא לקחת אותו. אז זה אתם יכולים להעביר ביניכם, תראו כבר מינתיים את כל החומים האלה. זה נקרא בלטלח גלדים. עכשיו, פה באתרוג הזה זכינו והוא פסול ממש, כדי שתוכל לדעת מה זה. יש לו פה נקודה שחורה. אמנם היא לא בחלק העליון לגמרי, אבל זה נקרא שינוי מראה, הנקודה השחורה הזאת. זה פוסל לגמרי. נקודה שחורה באתרוג פוסלת, כי זה לא טבעי לאתרוג, זה לא הצבע של האתרוג, זה לא גלד, זה פשוט קיבל... אותו מגדל אתרוגים אז אמר לי שהוא קיבל איזה נקודה מאיזה זבוב, שישריט שם איזה חומר, נקודה שחורה. לפעמים זה יורד, אבל אני מזהיר רק בעדינות. מי שיש לו נקודה שחורה, ממש עם היד, עם טיפה מים, לא להתחיל לעקור אותו, כי מה קורה אם אני מוריד אותו עם סיכה או עם משהו? לפוסל, כי אז הוא יהיה חסר. אז לא עשינו כלום. אבל אם אתה רואה נקודה שחורה, אתה אומר, אולי זה ירד, אז אולי גם זאת יורדת, לא ניסיתי. רק רציתי שתראו את ה...
נקודה כזה פוסלת?
כן. פה זה ספק, כי זה לא לגמרי בחלק העניין של האתרוג. האתרוג הזה הוא קצת מוזר. אבל בעיקרון לא לוקחים נקודות. בדיעבד, למטה, אחת, שתיים, בסדר. אבל אני רוצה שגם תראו את כל הגלדים האלה, את כל החום צהוב הזה.
זה לא פוסל.
הגלד לא.
עבודה
שחור.
זה לא מעודר.
נכון. כן, ממש לא מעודר, אבל... שמה?
זה כאילו פתאום בגלל הגודל ובגלל
שהוא לא יפה. נראה לי שהוא בגודל המינימלי. זה גודל כביצה. יש פה ביצה. שמה? מי שרוצה לברך על האתרוג, מה מברכים עליו?
הוא קבל יניקה,
הוא נותן ריח טוב בפירות. אני נזכר, כדי שיהיה ריח באתרוג, מה צריך לעשות לו? נפצע אותו. מי שיפצע אותו בסוכות, מה יעשה? נפצע אותו. נא לא לפצע את האתרוג בחג. יש גם שאלה, שולחן ערוך אומר שלא מריחים את האתרוג, כי הוא מוקצה למצווה. אחרי החג, בסדר גמור. זה הדבר ההדס. אפשר להריח אותו, כמה בלי לפצוע אותו. טוב, אז זה מבחת האתרוג. שמה?
לא, חלק העליון.
אני רגע, אני חושב שהחור הזה הוא גם מגליד. חור שוב זה אחרי הכתף. לא, זה... לא, נראה לי שזה היה בזמן הכתף. שוב, אם זה היה חור אחר הכתיף, זה היה רקוב. זה דרכו, כך הוא גדל.
זה פסול בגלל שהוא...
לא, לא פסול. הוא פשוט מאוד לא מעודה. גם הצורה שלו, כן, לא אמרתי. למטה שלוש נקודות פסול. זה ככה. עוד דבר לגבי האתרוג, הצורה שלו. אפשר לקנות עוד פעם את האתרוג הזה?
אה, הוא כל נקודה שחורה...
זה פחות, האתרוג הוא. אפשר שנייה את האתרוג שם? אחת הצורה. זה אתרוג יחסית שיש לו צורה יחסית נורמלית. הצורה זה שהוא לא לימון, זאת אומרת הוא לא כדור. הוא ישר ומתחיל להיות כמור בחלק העליון. צבע אחיד, לא כמו זה. עכשיו זה הכל עניין של מחיר, אתרוג מושלם עלי בטן. הצבע הזה הוא הצבע טוב. ירוק צהוב זה צבע טוב יפה. צהוב מדי לא, ירוק מדי גם לא. אחד הצורה, זה אתרוג הכי, זה כמובן צורה, לא, זה אין לו את הכימור הזה. אז אחד הצורה זה אתרוג מצב יותר טוב.
כל גודל של נקודה שחורה פוסל הרב?
שמה?
אם הנקודה ממש קטנה, שחורה.
אם היא נראית בעין, אם אתה צריך זכוכית מגדלת, אז אין לי את הבעיה. בעיקרון רק בחלק העליון נקודה אחת, למטה שלוש. אבל עדיף להימנע מזה. טוב, נעבור להדס. הדסים, כמו שאמרתי, היום אנחנו קונים אותם קשרים, מוכנים בתוך שקיות, אבל כדאי לדעת. הדס צריך להיות משולש. משולש, הדס הזה הוא לא משולש. פה מתחיל להיות משולש. כן. מפה במעלה. שעשה, הנה אני אקפל פה את ה... אני אתלוש פה את הימים האלה. מפה ומעלה זה משולש. משולש זה אומר ששלוש תעלים יוצאים מנקודה אחת, וצריך לראות, כמו שאמרתי למעלה, שהוא שלם. עכשיו שוב יצא מאוד משמעותית. כשאנחנו קונים את ההדסים, הם בקירור, בסקיות, לא יודע, הכל בסדר. כשאני אתחיל לברך עליהם, מתחילים להתייבש. הראשונים שהתייבשו זה העלים העליונים. בלעדה שמסתכל ככה. אז יכול או לפסול או לא להיות יפה. אז כשאני בוחר הדס, אחרי שנראה שהכל משולש, מנציבה שלו, אני מסתכל שאין לו כמו פה העלים ממש ממש ניצנים קטנים, כי הם לא ישרדו. עד סוף סוכות הם יפלו, התייבשו. אז זה משל לידה שאני לא הייתי ממליץ לקנות אותו. אתם רואים, יש פה ממש עלים צעירים ורקים. אבל זה קשה.
איך העלים צריכים
להיות? לא, לראות שהם כבר בוגרים, שלא יפלו אחרי יומיים. עלה מאוד מאוד צעיר שלא מקבל מים, הוא מתייבש. אם זה כבר עלה יותר בריא, אז...
אז למה אתה אומר שזה
קשה,
ויש פה כמה
ראש קטנים צעירים? הוא קיים, הוא בסדר. אני אומר שאני חושש שהוא ייפול במהלך סוכות.
ברגע שהם נופלים זה פסול עד אז?
לא לגמרי, תלוי אם זה נראה, לא נראה, אבל...
זכריתי שיהיה רק לרמה ראשון כאילו...
כן, אבל להשתדל, לך תחילה. מראש תגיד לי, בחור...
אם במהלך סוכות נופלים כמה עלים...
לא נורא, אם הרוב נשאר זה בסדר. אז תסתכלו גם על המשולש, שאני מרדתי שם עלים, מהאמצע, אתם רואים שם? יש שם באמצע... מרדתי שם, זהו. ואיפה שהיד שלך ומעלה, זה משולש. אתם רואים, זה שלוש... שלושת העלים יוצאים מאותה נקודה. למטה זה 2 ו-1. אבל זה הדבר שהיום כבר כל ההדסים הם משולשים, רואים אותם. טוב, צריכים לסיים. הרבה, כמו שאמרתי, רק לראות שהיא לא כתומה מלמעלה. יש מה שנקרא לבלוב שמלבלבת. זה גם נכון הרבות שרושן הרבה. הרבה מאוד מאוד חשוב או לשמור אותה טריה או פשוט להחליף. הרבה פעמים לראה אנשים עם לולב ב-70 שקל וטרוג ב-500 שקל. יופי, פתאום אתה רואה איזה שתי ערבות כאלה נפולות, מנה תקנה ב-10 שקלים, מה קורה איתך? זה להחליף כל יומיים, כל יום, אם יש יצא ערבות באזור. אבל, כמו שאמרתי קודם, מאוד מאוד להיזהר מגזל. לא פעם הנערים שמוכרים ערבות, הם מכיר המון סיפורים, הם אנשים בעיר בעיקר שיש להם יצא ערבות, שטיפחו וגידלו וישקו וקמים בוקר, מוצא יום כיפור, אחרי שאמרנו, ישבנו בגזלנו, אין כלום, עץ נקי. זאת אומרת שמאות ערבות גזולות מסתובבות בשוק. ומישהו מאיתנו כאן יברך עליהם. אז כשאתם קונים ערבה, או את הערבות הארוזות האלה, או לראות עם הבן אדם שהוא אמין ולא סיפורים, ואחרת זה מצווה בעבירה, זה ממש, ממש לא לעניין. גם לולבים, צריך לראות שכתפו אותם בצורה מסודרת, גם זה יש אנשים ש... מחבלים, משחיתים, הורסים, שכח, לצערנו זה תופעות שקורים. עוד דבר, ערבה, בעיקר ביום הראשון, שכתוב לקחתם לכם, היא צריכה להיות בבעלותנו. אם ילד פחות מבר מצווה מוכר ערבות, הוא לא יכול להקנות. אז בעצם זה לא ממש שלי. לפחות ביום הראשון, לראות שקונים את הערבה, מקום מוסמך, עם מישהו שיכול להקנות, שזה מישהו בוגר, ו... אין פה גזל ודברים כאלה. יש המון המון סוגיות ממוניות עם ארבעת המינים, מסך נסה וכאלה, אבל ספסרות, הונאה, הפקעת מחירים. כמו שמעתי, מתרוג עכשיו, במוצאי יום כיפור עולה 500 וביום ראשון הוא יעלה 40. אז זה לא רק שכבר אין לו מה לעשות עם המתרוגים, יש קיצור, זה נושא מאוד מאוד פרוץ לצערי. היה לי ביישוב, הוא עזם את מישהו שגדל לתרוגים. תרוגים ממש יפים, היום מוכר ב-30 שקל. בא איזה אברך צ'יק, איזה בחור צ'יק. קונה את המנות התרוגים ב-30, נוסע לבני ברק, לירושלים, שאני אמר, מוכר אותם ב-400. מרוויח ככה אלפי אחוזים על כלום. עכשיו, המגדל התרוגים שלם מס הכנסה, מרסס, מדשן, יש לו פסילות, שלם לפועלים, 30 שקל. אתה רוצה להרוויח? בסדר, 60. בסדר, כך, דלק, נסיעות, אבל 400-500 לתרוג, כשאני איתה טוב ב-30, זה עונה גמורה. לפי כל הכללים בחזן מסכת מה מציעה, זה עונה לגמרי. כמו שאדם מקור ארטיק ב-40 שקל, שהוא קנה אותו ב-4 שקלים. זה דווקא מחירים מטורפת. עכשיו, זה שאנשים קונים, זה לא סיבה להונות אף אחד. זה לא תמיד זה באדם שלנו, אבל נשתדל לקנות עם אדם מאמין, מסודר, כמה שאפשר, אני חושב שזה מאוד, ולא צריך להתרשם מתרוגים במאות שקלים, זה לא תמיד מעיד על... לפעמים יש מתרוגים ממש יפים, גם הדסים אני רואה את זה. יש הדסים חזון איש, א', לפעמים אני רואה ובית, כמו שאמרתי, אני מחפש את העלים למעלה החזקים. דווקא בהדסים בית, אני רואה את הדסים הרבה יותר יפים מאשר... כי זה יש לו כל מיני חותמות וקשרויות ובדצים ואני לא יודע מה, זה לא, לא משכנע. אז לראות שגם הדברים אנחנו מתנהלים בצורה נכונה. דבר אחרון זה הנטילה. כשאנחנו באים ליטול את ארבעת המינים, יש את הכלל הידוע של עובר לעשייתה, אתה מברך ואז עושה את המצווה. עכשיו, אם אני מחזיק, אין לי פה הרבה, לא משנה, אם אני בא ומחזיק את ארבעת המינים ככה, מברך, לא טוב, היא כבר עשית את המצווה. אם אני אברך שהכל לשולחן, אז זה הפסק. אתה תברך, אתה תתחיל להתארגן, מכירים את המנהג. אז ההלכה אומרת, הדרך הטובה ביותר זה להחזיק את האתרוג הפוך, כי כך אני לא אציא את הידי חובה, לברך הנטיית עולב, שאכן אני בא עם הראשון, להפוך, להצמין ולנענע. זה הדרך הטובה ביותר, ואז יש עובר לעשייתן. או אפשר גם טיפה להרחיק אותה, אבל... הדרך טובה ביותר באמת זה לעמוד ככה, לברך, להפוך ומיד לנענע. ולזכור, כמו שאמרתי, שהחלק העליון של האתרוג זה הפיתן, והחלק הקדמי מבחינתי שאני רואה של הלולב זה השדרה. כלומר, השדרה מולי. לא ככה, אלא ככה אנחנו מברכים. זאת הדרך ההדסים מצד ימין, כזכור, הרבות מצד שמאל. צריך שהלולב יבלוט. גם ההדס צריך לבלוט מעלה הרבה. לראות שאנחנו קושרים אותם בצורה מדורגת. זה לפי הסדר, לולב, הדס, הרבה, כמובן האתרוג בצד שמאל. עוד דבר שמופיע בפוסקים, שהמצווה היא בשתי ידיים. תחזיק ביד שמאל את האתרוג, יד ימין לולב, הדס, הרבה, ולאגוד אותם. מי שהולך עם זה ככה, זה לא המצווה. אז קודם כל, בזמן הברכה, בנענוע הראשון, תחזיק את שניהם, וגם אחרי זה, בעלל, באו שענות, אני יודע, כאן לסובך עם השענות, ללכת וזה, אבל... שדל להחזיק, ספרדים זה יותר קל, כי אומרים בקול, אבל גם אחרי זה שאומרים בשקל, קשה קצת עם, אני כבר מצאתי טכניקה. להחזיק את ה, יש לי סידור קטן, אני מחזיק אותו ומסתדר עם זה. אז נזכור שהמצווה היא בשתי ידיים, לאגוד, להצמיד את האתרוג לנולד הדס והערבה, ולנענע כל אחד מן הגול, שישה כיוונים. זרד השם שנזכה, שמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. שבעת ימים עם התורה, מקום המקדש.
כתוב פה. זה בסדר, עוד 47.